שלום עליכם רעים ואהובים, יום ראשון בשבת והשבוע שתיים במחיר אחד. פרשיות מטות ומסעי, שתי פרשות מחוברות, ארוכות, יסודיות מאוד, אנחנו ניכנס ישר לעבודה. האמת שכבר בחלקה השני של קריאת ראשון של השבת המחוברת הזאת, אנחנו מגיעים למימוש הציווי שנצטווה משה על ידי הקדוש ברוך הוא צרור את המדיינים, והוא ניגש לפעולה של מלחמת מדיין. עוד נגיע בעזרת השם, אני רוצה הפעם להקדיש את דברינו לחלק הראשון של הפרשה, הוא החלק שעוסק בנדרים. ואולי מתוך הדברים הללו ננסה גם לתת את הדעת מה לפרשת נדרים ולמיקום הזה כאן בתוככי סיפור מלחמת מדיין. איך נכנסת פה פרשת נדרים, איך מצווים עליה ראשי המטות, אלה שעוד רגע יצטרכו להוציא אלף למטה לצבא. ננסה להגיע גם לכך, אבל נתחיל באמת רק בפרשת הנדרים היום. אדם שנודר נדר הוא אדם שמבקש לאסור על עצמו דבר כלשהו, שהתורה בעצם התירה לו, אבל הוא אוסר על עצמו את הדבר הזה. אם הוא פונה אל חכם ומבקש התרה על הנדר, יכול החכם להתיר את נדרו. פרשה מחלקת בין חכם המתיר נדרים לאב המפר את נדרי ביתו. השאלה שלנו היא שאלה פשוטה ביותר. כיצד יכול החכם להתיר נדרים? הרי אם האדם יש לו משמעות לדיבור הזה שלו והוא אסר על עצמו, איך פתאום יכול החכם להתיר את מה שהאדם אסר על עצמו? מה תפקידו של החכם בעניין? החכם יודע הלכה, אבל איך הוא יכול לעקור משהו שאני כבר יצרתי? זאת שאלת יסוד מחשבתית ועיונית, והתשובה נמצאת בבירור אותה סתירה בסיסית וידועה בכל עניין פרשת הנדרים. מצד אחד, חז"ל משבחים מאוד את הנדרים, והם אומרים נדרים סייג לפרישות, כלומר, הם דבר חיובי, והם גם מסייעים לאדם להגיע למידת הפרישות. ומאידך, חז"ל כועסים מאוד על הנודרים את הנדרים, והם אומרים את הביטוי הידוע, לא דייך מה שאסרה לך התורה, שאתה אוסר על עצמך? כלומר, לא די לך באיסורי התורה, ואתה בא להוסיף עליהם איסורים משלך? הטענה הזו היא טענה הרבה יותר עמוקה ממה שהיא נשמעת על פניה. היא לא רק, וואלה, איזה טיפש אתה שאתה מוסיף על עצמך כל מיני איסורים. אם התורה קבעה שדבר מסוים הוא מותר, אז בעצם היא לא רק אמרה שהוא מותר, היא אמרה שאפשר לפעול בו ואפשר להעלות אותו ואפשר להרים אותו לקדושה, אז למה אתה מונע את עצמך ממה שהתורה כל כך רוצה לעשות? אם התורה אמרה שמותר לשתות יין, אז היא לא רק אמרה שמותר, אלא גם אמרה שאם תשתה יין, דיברנו על זה רק בשבוע שעבר, אגב הקורבנות והנסחים, אז אתה יכול לעשות איתו סעודת מצווה ולהתרומם ממנו ולהגיע ממנו לשמחה גדולה. למה בעצם בכלל התירו נדר? האמת היא שהמפרשים, ובעיקר תורת החסידות, מפתחים פה תפיסה כל כך עמוקה, והם אומרים שבעצם שני המאמרים האלה, האחד שאומר שהנדרים הם דבר חיובי המביא את האדם לפרישות, והשני שגוער בנודר הנדרים, אינם סותרים בכלל זה את זה, אלא הם פשוט עוסקים בשתי דרגות שונות שאנחנו לפעמים מצויים בהן. אדם שעומד עדיין בדרגה נמוכה, זקוק, ומי מאיתנו לא יודע את זה, לנדרים, להתחייבויות, שיסייגו את התאוות שלו, והוא יגרום לעצמו למנוע את עצמו מלשקוע בגשמיות של העולם. זה מילים יפות, שהבשר והיין, שהכל מרומם ומתרומם, כן, 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 יש לנו הרבה 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 דרשות על זה שאנחנו מרוממים את כל העולם, וזה אמת. וזאת מגמת התורה, וזה הדבר האמיתי. אבל אנחנו מכירים את החיים שלנו. ואנחנו לפעמים זקוקים למה שימנע אותי, גם ממה שמותר, כי אני הופך אותו למשהו שאני שוקע בו. ודאי שהבשר יכול לרומם אותי, אבל אני גם יכול להתמכר אליו ולשקוע למטה. ואז, לפעמים איסורי התורה לא מספיקים לי, ונכון יהיה שאני אנדור את עצמי ממשהו. אבל כשאדם נמצא בדרגה עליונה יותר בעבודת השם, ואור הקדושה כבר מאיר את נפשו, אז הוא באמת יכול לזכך את הגשמיות הזאת של העולם ולהעלות את הכל לקדושה. אז אסור לו להפריש את עצמו מענייני העולם. שמעתם איזה עומק? כאילו אותה אמירה של חז"ל שגוערת בנודר לא דייך מה שאסרה תורה עליך, מדברת אל אדם בדרגה אחרת. זה ניתוח כל כך נפלא. היא אומרת לו, בדרגתך התפקיד שלך הוא להפוך את העולם, הוא לפעול בתוך העולם כדי לזכך אותו, כדי להעלות אותו לקדושה. שאלנו בהתחלה, מה בדיוק עושה פה החכם? תשמעו איזה עומק. החכם עומד בדרגה עליונה. הוא כבר נמצא במקום ששם אין מקום לנדרים. לא רק אין צורך. הוא כבר נמצא במקום ששם יש לו את הכוח להעלות גם את היהודי שנמצא בדרגה הנמוכה יותר, וממילא להתיר את נדרו. כשיהודי נמצא בדרגה נמוכה, הוא פונה לחכם, החכם מרים אותו לדרגה עליונה יותר, ובעצם לאט לאט מגלה לו שאין עוד צורך בנדרים. איזה ניתוח מדהים זה. על פי הניתוח הזה, תכלית הנדר היא בעצם ההתרה שלו. התכלית אינה להישאר במסגרת הנדרים. זאת היא המסגרת הנמוכה שניתנה לאדם כדי להתעלות. אבל אז הוא הולך אל החכם ומבקש ממנו להתיר את הנדר, כדי שלא רק שלא יצטרך להתנזר יותר מענייני העולם, אלא להפך, הוא יוכל להתעסק עם ענייני העולם ולהעלות אותם לקדושה. כמה נפלא שאחרי הניתוח הזה חושבים שוב על פרשת הנדרים ועל המתח הזה שיש בבית בין בעל לאשתו, בין אב לביתו, ביחס אל המציאות. לפעמים יש דברים שמשקיעים אותנו כל כך למטה, מי לא יודע את זה. ענייני העולם, ענייני הגשמיות, העניינים הכי חשובים שיש. ולפעמים אותם הדברים, אנחנו יכולים דרכם להעלות את הכל, את הבית שלנו, את הזוגיות שלנו, את החיים שלנו, את העולם כולו. אולי לא לחינם נמצאת הפרשה הזו כאן רגע לפני שחוזרים אל מלחמת מדיין. עכשיו, כשבאים לחסל את הזנות, את המגפה הפאורית המדיינית הזאת, אולי לפני כן באים לומר, הלוואי ונדע להעלות גם את מה שנראה לנו הכי נמוך והכי מלוכלך לקדושה. אבל אנחנו לא מתבלבלים ולא מדומיינים. אנחנו יודעים גם להילחם במה שבנות מדיין מייצגות, גם לנדור את עצמנו כשצריך, וגם לשאוף למדרגה הזו של התרת הנדר ושל החזרה אל התפקיד שלמענו נולדנו, לעשות לו יתברך דירה בתחתוניים ולזכך את העולם ולהעלות הכל, גם את מה שבעיניים גשמיות וגסות נראה הכי גס שיכול להיות. להתראות, רעים ואהובים, מחר ממשיכים בפרשיות המופלאות האלו, מתות ומסעי, כשהן מחוברות. כל טוב!